לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כף בחיסלב, תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. מיד תהיה איתנו כאן שרת המשפטים, השרה אילת שקד, אנחנו נדבר איתה על שתי סוגיות, על האימות הפומבי בין חברי מפלגתה לבין חברי הייחוד הלאומי, הסיעה המשותפת שרוצה להמשיך להיות משותפת, אבל לא תמיד נשמעת כך. וגם על התחושה שביטא בכיר בקואליציה על מה שנראה כקיצה הקרב של הממשלה הנוכחית. בית המשפט העליון קבע אתמול כי רכישתם של 522 דונמים בגוש עציון על ידי יהודים נעשתה כחוק, וכך בעצם נדחתה עתירה פלסטינית שביקשה לטעון לבעלות על הקרקע שעליה הוקמו משרדי מועצת גוש עציון והקיבוץ ראש צורים. אנחנו נקיים כאן רעיון מיוחד עם מי שבפועל ביצע את העסקה ההיא, גואל הקרקעות ביהודה ושומרון, עורך הדין אברהם הללי. נדבר איתו גם על העסקה ההיא וגם על האופן שבו מתבצעות עסקאות לרכישת נדלן ביהודה ושומרון, למרות איומים ופסקי דין מוות שמרחפים על ראשם של ערבים שמבקשים לבצע עסקאות ולמכור נדלן ליהודים. התבטאותו של שוטר אחד במהלך עדות שנתן במשפטו של תום ניסני, המואשם בהפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו בהר הבית, חשפה את האופן שבו רואים שוטרי מרחב הר הבית את המקום כשייך לערבים, בעוד את היהודים כמבקרים בלבד. יהיה איתנו כאן פרקליטו של ניסני, נדבר איתו על אמירות נוספות של שוטרים שמלמדים על לכאורה עמדה שכזו כרווחת בקרב שוטרי המקום. ונדבר גם על הסקר החדש של ה-CNN שבחן את היקפיה וממדיה של האנטישמיות באירופה. הסקר הזה עולה כי אחד מתוך חמישה אירופים מצדיק אנטישמיות. ל-10% יש עמדות שליליות כלפי יהודים, עוד כמה וכמה נתונים. יהיה איתנו כאן מומחה לאנטישמיות ושואה, הדוקטור קיריל פפרמן, נדבר איתו על כך. ובהר הזיתים נערכים לפעילויות מיוחדות במהלך ימי החנוכה, בין השאר גם לפעילויות לילדים. נדבר על ההערכות הזאת עם הרב הלל הורוביץ, מנכ"ל בתי העלמין בירושלים, מי שעומד מאחורי המיזם הזה, כמו עוד מיזמים נוספים על ההר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לשרת המשפטים, איילת שקד, שלום לך.
שלום.
גם שערה קואליציונית וגם שערה פנים סיעתית, אז בואי נתחיל בקטן. המאבקים הפומביים האלה בין האיחוד הלאומי לבית היהודי, זה צחצוח חרבות אמיתי או שיפור עמדות לקראת המסע ומתן עצמו?
אני בעריכה שזה חלק מהמסע ומתן. אנחנו סך הכל נתנו לאיחוד הלאומי הצעה מאוד טובה ויפה, ואין שום הצדקה מהותית לרוץ בשתי מפלגות, זה סתם יעשה נזק לציונות הדתית, ולכן אני מעריכה שאנחנו נגיע להסכם בקרוב. יש בעיה בתוך האיחוד הלאומי שם, נאבקים על ההנהגה, ואני מקווה שכל העניינים האלה ייפתרו בקרוב.
זאת בעיה פרטית שלהם, אבל יש להם ארבע דרישות.
כן, אבל הבעיה הפרטית הזאת מקרינה גם על המסע ומתן יחד איתנו, אין מה לעשות.
כי מה? כי כל אחד שם רוצה לחדד את בולטותו?
אתם מבינים לבד למה. צריך לגמור עם זה כמה שיותר מהר. אין כאן שום מהות, זה הכל פוליטיקה.
בכל זאת, לגבי הארבע הדרישות, לא ברור למה הם רוצים גם נוכחות, כמו אצל החרדים, נוכחות בראשי הקואליציה?
הדרישות האלה מגוחכות. צריך לדעת שבענייני דת ומדינה יושבים כל חברי הסיעה, בדרך כלל מתייעצים גם עם מגוון רבנים ומקבלים החלטות. לכן כל הדרישות האלה מראש הן לא רציניות. צריך להגיד גם שיש משהו לא הגון בזה שהח"כים אצלנו צריכים להיאבק ולרוץ בפריימריז ושם מקבלים שיריון עם גוף בוחר של כמה עשרות אנשים. זה גם קצת לא הוגן. לכן אני מקווה באמת, כל ההתעסקות בזה מיותרת. אנחנו חברים טובים, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו משתפים פעולה בצורה מצוינת לאורך כל הקדנציה. אף אחד בכלל לא יודע מי שייך למה, ולכן צריך לגמור עם זה כמה שיותר מהר.
את אומרת שהח"כים שלכם רצים, והם אומרים, אנחנו לא רוצים שריון, כמו שאמר אתמול חבר הכנסת סמוטריץ' שאמר, אנחנו לא רוצים שריון, אנחנו רוצים לאחד מפלגות, וכמו שזה קרה עם בין ישראל ביתנו לליכוד, לא היה מדובר בשריון. ככה זה נראה ייחוד. יש איזשהו ריץ'ראץ' כזה או אחר.
תראה, זה לא מדויק. בסוף שתי המפלגות האלה, גם בית היהודי וגם האיחוד הלאומי, הן לא שונות כמעט בשום דבר. זה בעיקר מיתוג שונה. צריך לגמור עם זה כבר, לעשות איך שקורה לזה, בין אם זה איחוד, בין אם זה ריץ'ראץ', בין אם זה איחוד מפלגות אמיתי. צריך לעשות את הדבר הנכון, לסיים עם זה. זה גם לא מועיל לנו לבזבז את האנרגיה שלנו על הדבר הזה. אנחנו צריכים את האנרגיות שלנו להשפיע בעשייה ובהכנה לבחירות.
אז עוד שאלה אחת, בכל זאת את אומרת שאנחנו כולנו אותו דבר בעצם, אומרים, הבית היהודי לגיטימי מאוד, רוצים לפנות לקהלים נוספים, אנחנו יש לנו פן תורני יותר, חשוב לנו לשמור על הזהות המאוד מאוד לגיטימית הזאת.
בסדר, אז אם הם רוצים לא להתאחד איחוד מוחלט, אז שישמעו על הבידול שלהם, אבל אין סיבה לא ללכת ביחד ולא לגמור את המסע ומתן הזה שנגרר כבר שנתיים.
אוקיי, עכשיו נעבור רגע לקואליציה. בכיר בקואליציה אומר לישראל היום, אני רואה כבר את סופה של הממשלה. הבכיר הזה זה לא בחירה, זה לא את, קודם כל.
אנחנו אמרנו באופן מאוד גלוי, אנחנו לא מדברים, לא מסתתרים מאחורי בכירים בקואליציה. אמרנו לדעתנו שיהיה מאוד מאוד קשה לנהל קואליציה של 61. ראש הממשלה החליט שהוא רוצה, זה בעצם במובן שם הרבה תלוי בו. אם הוא רוצה, אנחנו נעזור לו, ובוא נראה מה יהיה. אבל הסיעות בקואליציה צריכות לדעת שחייבים להישמע למשמעת קואליציונית. ולא יכול להיות ששר האוצר כחלון ומפלגת כולנו לא יצביעו בעד חוקים שעברו כבר בקריאה ראשונה, כמו חוק היועמ"שים שלי וחוק התרבות של השרה רגב. אלו חוקים שעברו כבר בקריאות ראשונות, אלה חוקים שחשובים לימין. בכלל, בקואליציה הנוכחית אנחנו, הבית היהודי, כל הזמן מוצאים את עצמנו מושכים את הקואליציה הימינה, ומפלגת כולנו מושכת את השמאלה. אנחנו מושכים ימינה והם שמאלה. אני מקווה שהבחירות הבאות יהיו לנו יותר מנדטים כדי שנוכל להיות יותר משמעותיים ולנצח במשיכת החבל.
אגב, המשיכות האלה שלכם ימינה ושל אחרים שמאלה, וזה לא משנה אם זה כחלון או דרעי, בעצם אולי מצזיקות את הטענה שוב של סמוטריץ' שאומר, אז בואו, אנחנו נהיה גם יושב ראש בוועדת ראשי הקואליציה, תהיה גם לנו נציגות ונעזור לשר בנט להוביל ימינה. מה רע בזה?
הבעיה היא לא בראשי הקואליציה, הבעיה היא בקואליציה עצמה. בראשי הקואליציה שם אין בעיה, ועבדנו בשיתוף פעולה מצוין עם השר אורי אריאל ובצלאל סמוטריץ' לאורך כל הקדנציה. מי שנלחם על חוק ההסדרה זה היה נפתלי בנט, הוא גם זה שבראשי הקואליציה יצא מהחדר ואמר לי שאני ניהלתי את ועדת שרים לחקיקה, אני מבקש שתצביע בניגוד לעמדתם של כל ראשי הקואליציה. ככה ששם באמת אין בעיה, מה שצריך זה הרבה מאוד מנדטים כדי שאנחנו נהיה חזקים. בסופו של דבר הליכוד עמד לראש ממשלות שמאל שביצעו את ההתנתקות וביצעו את עסקת שליט וביצעו הקפאה ביהודה ושומרון, ובראש ממשלות כמו ממשלה האחרונה שהייתה ממשלת ממשלה שיותר נטטה לימין. ומה שקובע את אופי הממשלה זה המבנה הקואליציוני שלה והשותפות הקואליציוניות, השותפות הקואליציוניות והכוח של השותפות הקואליציוניות. לכן שמי שרוצה שאנחנו נמשיך עם מדיניות ימין פשוט צריך לתת לנו כוח.
אוקיי, אנחנו נראה את הקריאה הזאת מן הסתם חוזרת לעצמה עד איפשהו אזור מאי, שזה בערך הבחירות לפי הערכה שלכם. שרת המשפטים השרה אילת שקד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה,
יום טוב. ב-8 בית המשפט העליון קבע אתמול שרכישתם של 522 דונמים בגוש עציון על ידי יהודים, הרכישה הזאת נעשתה כחוק, בכך בעצם נדחתה עתירה פלסטינית שביקשה לטעון בעלות על הקרקע הזו, קרקע שעליה הוקמו משרדי מועצת גוש עציון והקיבוץ ראש צורים. אנחנו רוצים לשוחח בשיחה מיוחדת עם מי שבעצם ביצע בפועל את העסקה הזאת לרכישת הקרקעות בגוש עציון, ולא רק הקרקעות האלה, בכלל במשך שנים עוסק בגאולת קרקעות ביהודה ושומרון, עורך הדין אברהם הללי, שלום לך.
שלום וברכה.
היום אתה, זאת אומרת, בכלל אתה מתגורר בחיפה, אבל אתה שותף פעיל מאוד לרכישת קרקעות. בוא ספר לנו קודם כל על ה... על הרכישה הזאת. איך זה בוצע? אני מבין שמדובר בעצם במסע חובק עולם. זה לא משהו שבאים, נכנסים לבית, סוגרים ניירות וסוגרים עניין.
בוודאי, בוודאי. העניין הזה, תראה, קודם כל אני הייתי בירושלים אחרי מלחמת ששת, נאמר, החל ב-67 עד 2000, עד שנת 2000, היה לי גם המשרד שלי היה שם וגם בחיפה. כלומר, הייתי כאחראי על כל המקרקעים של קרן קיימת והמנותה, הייתי בשני המקומות. ולכן פעלתי במשך שנים ברכישת קרקעות בארץ, בגליל ובמרכז, וגם בעיקר בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים. בירושלים והסביבה. ובין היתר, לחדש את הבעלויות שהיו לה לקרן קיימת בגוש עציון, ולהוסיף עליהן קרקעות כדי לאפשר החזרת היישובים למקומם כפי שהיו שנעקרו במלחמת ששת הימים. ושם ביצעתי אני, כמי שאחראי באופן אישי, עשרות אלפי דונמים, והיו כ-8,000 דונם בנפילת גוש עציון, יצאתי משם ביותר מ-12,000 דונם.
כשאתה אומר עשרות אלפי דונמים, אתה מתכוון בכל הארץ או דווקא ביהודה ושומרון?
לא, ביהודה ושומרון זה גם כן מגיע לאלפים, אבל אני מדבר בארץ כולה, בגליל, במשולש, באזור, בכל מקום. עשרות אלפי דונמים, כי הייתי גם, החל משנת 1950, ביהודי. אתה יכול לספור את השנים.
אז ועד מתי? משנת 50 עד מתי?
אני באופן, במסגרת הסדר המקרקעין, משרד המשפטים, ובמסגרת קרן קיימת, עד 2000.
אגב, בן כמה אתה היום?
זה סוד.
זה סוד, אוקיי, בסדר. לא מדברים על גילאים.
לא מדברים על גילאים.
כל אחד יעשה את החשבון שלו.
קודם כל, אולי לפי הדיבור והכל שלי, אתה יכול לקבוע כמה.
כן, אתה כבר אחרי בר מצווה, בוא נאמר ככה.
נכון, אחרי בר מצווה.
אוקיי. עכשיו בוא רגע, נתעסק רגע בעסקה הזאת. הדונמים האלה שעליהם נבנו משרדי המועצה והקיבוץ.
פרוצורים ומועצה, כן.
איך זה קרה? זאת אומרת, מתי, איך מתנהל העניין?
יש קודם כל, יש ועדה שנקראת ועדת השניים, שתפקידה לתאם פעילות של קרן קיימת ומנהל מקרקעי ישראל בנושא מקרקעין, בעיקר ברכישת מקרקעין שמתבצעת על ידי קרן קיימת באמצעות חברת הימנותה. הימנותה זה גוף שהיה קיים עוד משנת 35 בארץ, אבל אני רשמתי את החברה הזאת אחרי מלחמת ששת הימים ב-67 ואילך, רשמתי אותו במסגרת צווי הממשל לפי החוק הירדני ברמלה, ושם זה גוף שאיננו שייך, בבחינה זאת גוף פרטי שלא מזוהה בצורה מפורשת עם גופים לאומיים שבדרך כלל לא הסתכלו עליהם בעין יפה.
זאת אומרת, היה צריך קצת לטשטש מי עומד מאחורי
מהם. זה לא טשטוש, לא היה אפשר לקנות קרקע שתישאר בידי עם ישראל, אלא אם הייתה חברה או גוף שקונה את זה, ולא יכול אפילו בכל שינוי מצב מדיני, לא, זה זכות פרטית שאי אפשר יהיה להפוך אותה לקרקע של שלטון. ולכן זה הכיוון. הכיוון הזה אומר לרכוש, אנחנו קונים ורושמים על שם גוף שהוא תמיד יהיה קיים, כי גם אפילו אצל הירדנים, קרן קיימת נחשבה לאויב אמנם, אבל האפוטרופוס על נכסי האויב, הוא ניהל את הקרקעות שלה, כולל גוש עציון.
אגב, אנחנו חייבים ככה הערה קטנה, אחת המומחיות שלך זה הנושא הזה של החוק הירדני.
כן.
אתה לא סתם ככה זורק לנו פה מילים, יש לך בקיאות מיוחדת בתחום הזה, ואת הבקיאות הזאת אתה ניצלת לטובת רכישת הקרקעות.
אני ניצלתי את זה לטובת, אני הופעתי בכל בתי המשפט המקומיים שלהם, שמנוהלו על ידי, באזור יהודה ושומרון, לפי החוק הירדני, והייתי מופיע בערבית כמובן, ועומד ומייצג, גם זכויות בעיקר, היו לנו כמה תיקים בנושא קרקעות שנרכשו על ידי קרן קיימת בזמן, לפני הקמת המדינה, והם נספסו על ידי תושבים מקומיים, או אלה אפילו חלק מהם שמכרו, הם חזרו, אמרו זה שלנו, שלהם, והייתי צריך לנהל משפטים, ניהלתי משפטים עד לרמלה, שזה היה בית המשפט העליון שלהם. ומכיר את כל השופטים.
זאת אומרת, זה סתם ככה מעניין ככה, מה שאני מבין מדבריך זה, שלמרות שאנחנו אחרי מלחמת ששת הימים שולטים בשטח, עדיין הריבון הישראלי בעצם מקופף את עצמו מבחינה משפטית מתחת לתפיסה המשפטית הירדנית שבית הדין העליון שלה יושב ברמלה. לא באנו ואמרנו הכל מבוטל, אנחנו כאן, תתחילו לעבוד אצלנו ולא אנחנו אצלכם.
לא, אז אני אבהיר את זה בצורה משפטית, כשמובנת לכל אדם. יש הבדל בין ריבונות ממלכתית לריבונות קניינית. זאת אומרת, מה זה ריבונות ממלכתית? זאת אומרת, כאן המפקד האזור, מפקד יהודה ושומרון, הוא הריבון בשטח, והוא משתמש באותם חוקים שהיו קיימים בשטח, בשינוי, שהם, כאשר אינם הם סותרים את קיומו. אבל הוא לא יכול, אין לו שום שליטה, אין לו שום זכות על הקרקע שנמצאת באזור זה, אלא הקרקע שהיא הייתה נחשבת כקרקע של השלטון הקודם, הוא יכול להחזיק בה. אבל לא קניין, אלא רק לנהל אותה. אבל אם, בנוסף לזה, לכן צריך היה, לגבי הריבונות הקניינית, צריך שתהיה לאדם, למי שקונה. ולכן אנחנו באנו לומר, אנחנו כמו כל אזרח באזור יהודה ושומרון, יכולים לקנות קרקע, והקרקע אנחנו גנינו כדי שלא תבוא טענה שאנחנו תופסים שטח שאיננו בבעלות יהודית, שעולים על שטח שלא בבעלות יהודית, וכל טענה כזאת לא הייתה יכולה לעמוד, כיוון שאנחנו רשמנו גם כל קרקע שרכשנו לפי ספרי הרישום, מה שנקרא ספרי הטאבו הירדניים. ולכן פעלנו כמו הכל היה צריך לעשות כדי למנוע, לשלול מאיתנו את הזכות ששילמנו בעבדה כדין, כפי כל אזרח או כל תושב במקום שם.
אגב, אולי אפשר ככה לציין, ואולי לשאול אותך ככה, בנושא הזה של השליטה הירדנית, השליטה הירדנית הייתה 19 שנים, והיא לא הוכרה על ידי כל העולם, למעט בריטניה ופקיסטן. השאלה היא, למה בכלל מדינת ישראל התייחסה באותם ימים למשפט הירדני, כמשפט בר תוקף, הרי מבחינת דין העמים, זה, זה נקרא כיבוש בלתי חוקי של שטח, שבכלל לא היה אמור להיות ירדני מלכתחילה.
נכון, אני מסכים איתך, כי יש טעות בהבנה ובהתבטאויות בציבור, או על ידי אנשים שמומחים או מתיימרים להיות מומחים. השטח שנקרא מה שנקרא הגדה המערבית, מה שכינו אותה, זה שטח שנכבש על ידי ירדן, והוא נכבש, מה זה נכבש? נתפס על ידה, כי לא היה שום, לא הייתה שום ישות מדינית קיימת באזור. לא היה, לא הייתה למשל מדינה שנקראת פלסטין,
כן.
או שלטון, או פרלמנט, או משהו שבא ותפס אותו,
אלא פשוט
שטח, שטח שתפס אותו בכוח הזרוע.
אנחנו את העובדה הזאת, את העובדה הזאת שיש כאן תפיסה בכוח, ואחר כך היא גם לא הוקרה, אפילו לא מדינות ערב, לא הכירו בשליטה הירדנית על השטח הזה. לא יכולנו לנצל אז ב-67 את העובדה הזאת לטובתנו? להגיד, אתם לא הייתם פה חוקיים בכלל.
כן, אבל צריך לזכור שבשטח הזה שהוא היה פעם, עכשיו כל ארץ ישראל, הגדה המזרחית המערבית, שם הייתה חקיקה אוטומנית שאומצה על ידי הבריטים בזמן השלטון של הבריטים בארץ, שהיה שלטון של נאמנות בעצם, ואז מתקבל חוק, הבריטים גם קיבלו חוק מעבר שאומר החוק שהיה קיים ממשיך להיות קיים, אלא אם הוא סותר את קיומו של של המנדט הבריטי. אותו דבר גם אנחנו עשינו, אותו חוק שהיה קיים היינו צריכים לקיים אותו, הוא בלבד שאיננו סותר את עצם ישיבתנו כמחזיקים בשטח הזה.
זה בעצם מה שאמרת לנו.
אנחנו לא קבשנו שום דבר.
זה מה שאמרת לנו בעצם בהתחלה, שבעצם גם המושל הצבאי הישראלי, הוא בעצם מנהל את השטח על פי חוקים קיימים, כל עוד הם לא סותרים את עצם נוכחותו.
כי למשל, בוא נגיד לך, חוקי הקרקעות הם בירדן, או באזור הזה שנקרא שטח יהודה ושומרון, הם על פי חוק הקרקעות העותומני עדיין. יש הם תיקונים שהכניסו בו במשך השנים. אותו דבר גם אצלנו היה עד 1969, החוק בקרקע שלא הוסדרה ולא נרשמה על פי שיטה של חוק הסדר הקרקעות, הייתה על פי חוק הקרקעות העותומני. וכלומר, וקיימנו אותו והמשכנו לקיים אותו עד שב-1969 נתקבל חוק הקרקעות הישראלי, שכלל את מה שכתוב שם, ואותו דבר גם בזה, יש, צריך לקיים את החוקים, אי אפשר להשאיר מצב הפקר.
כן, האמת היא, האמת היא אברהם, אנחנו כרגע ממש גלשנו לעניין אחר משפטי. אני רוצה להחזיר אותנו רגע לסיפור שעליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על סיפורם של 522 הדונמים בגוש עציון. איך בוצע העסקה? לאן הגעת?
אני אגיד לך, היו שתי נשים בבית לחם שקוראים להם שתי נשים שהיו בעלים, הרשו את הקרקע הזאת מהוריהם או ממשפחתם, והם היו בעלי הקרקע הזאת, הם נוצרים, והנוצרים בכלל גם שהיה להם קרקעות באזור יהודה ושומרון, נניח בגוש עציון או בבית לחם, קרקעות חקלאיות הם לא עבדו אותם בעצמם. הם נותנים את זה לעבד לפלחים בדרך כלל מוסלמים, כי הם היו הפלחים שעבדו ועבדו בשבילם את הקרקעות. והקרקע הזאת הייתה מוחזקת על ידי חקלאי שגובל בשטח, שיש לו שם איזה בקתה קטנה ששם נתנו לגור בשבילם, בשביל לעבד את השטח, והם החזיקו בשטח על ידי זה, על ידי עיבוד.
הוא היה מעין אריס שלהם בעצם.
כן, 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 הוא מה שנקרא אותו אריס. זה אריס, אם אתה רוצה לקרוא לזה אריס, זה לא אריס, אבל אדם שמעבד את הקרקע, כמו שאצלנו, חוק האריסים, זה שונה קצת, אבל בוא נאמר חוכר. או שמחזיק בשבילם, מעבד בשבילם.
זאת אומרת, הוא לא מחזיק בשום זכויות משפטיות קנייניות?
אין לו זכויות, שום דבר, שום זכות, שום זכות. במקום שהוא יושב היום, וגובל בשטח הזה מדרום, שאני מכיר אותו אישית, אני חייתי שם במקום, הוא יושב בחסד אותו קרקע, אותם נשים שהיו בעלי הקרקע, אותה משפחה, מורקוס, שהם נתנו לו לעבד. נעזוב את כרגע את העניין הזה, כי הוא היה איש שהפריע אחר כך ב, 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 בהמשך רישום הקרקע. נעזור את זה, נחזור לכאן. האנשים האלה אפילו עוד זמן המנדט לא ראו תועלת רבה, לא הפיקו תועלת רבה מהקרקע, והציעו אותה למכור, וכמובן שקרן קיימת שהייתה בכל תחומי הארץ, אז לפני החלטת האום, אנחנו כל הארץ ראינו בה כארץ ישראל, אז כל קרקע שהוצאה, ובפרט שמדובר בגוש עצון ששם הוקמו שלושה יישובים, התיישבות, שהוצאה, ביקשו לקנות אותה, והיה מסע ומתן מקדים לרכישת הקרקע הזה מהאנשים האלה, מבעלי הקרקע הנוצרים. העניין הזה, אחרי, זה את שנת 45, נדמה לי עד כמה שאני זוכר, 42-45, ולא היה המשך, ונשאר. עד שכשאני הייתי בפעילות בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים, בבדיקות, כפי שאני נוהג הייתי לעשות ביסודיות, לעבור על הזכויות שיש לנו לבדוק מה הבעלות בגוש עציון, מצאתי שיש הצעה כזאת למחירת קרקע, או שאפילו היה הסכם כמעט, כמעט היה הסכם, ופניתי באמצעות עורך דין יהודי שנקרא אהרון אסטה, זכרונו לברכה, ושהוא היה לו קשר איתם, והצלחנו ליצור קשר איתם, הם כבר היורשים שלהם והם ואיזה היו מפוזרים כבר בכל קצוי תבל, אבל לא היו במקום, ויצרנו את הקשר וחיבשנו את הקשר והבינו את זה. יש בוועדה שהייתה מחליטה על רכישת קרקעות, ומדובר היה על שטח של 500-600 דונם לפי רישום ישן, ויש לזה משמעות אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. מצאנו שהם ביקשו מחיר מסוים, התמקחנו אותם והגענו לסכום מוסכם באמצעות אותו עורך דין שהיה בקשר איתם, כי פעלנו כדי שלא תבוא טענה ש באו אנשים ורימו אותם, אלא הכל מסודר כדין.
וכדי לנהל את המסע ומתן הזה, אתם בעצם צריכים להתרוצץ בין כל מיני מקומות בעולם שהם נמצאים אותם.
נכון מאוד. היה צריך להתרוצץ ולמצוא אותם, מצאנו את כולם. ואני אגיד לך, גם כשביצעתי את העסקה, אני נסעתי גם לחוץ לארץ, לארצות הברית ולמקסיקו ולכל מיני מקומות שהם היו שם, והיה לי כמובן הכסף והמחיר הזה, הכנתי את זה בצ'קים, והעסקה ביצענו אותה, אני ביצעתי אותה שם גם כעורך דין, גם כנוטריון, גם לקחנו את הכוח, וכל פעולה שעשיתי בצורה משוכמת, צילמתי. זאת אומרת, אחרי שסיכמתי, פגשתי את האנשים והגברים ביניהם שהיו שם, אמרתי להם, בואו, הזמנתי אותם לארוחה, ישבנו לחגוג את חתימת ההסכם ואת ביצועו, ואז אמרתי, בואו נעשה חגיגה, נרים לחיים, ישבנו שם ונתתי לצלם כאילו את המסיבה הזאת, אבל גם צילמתי כשאני נותן להם את הצ'ק והם חותמים. מפני שנוהגים בדרך כלל במחירות כאלה, אחרי שהם חותמים, זה הכל גומר, מחשש שבאים ואומרים להם, אתם מחסתם ליהודים, אז מתכחשים. אז לא אכפת לי שהתכחשו. אני רוצה שכשמתכחשים, שיהיה לנו ביד נתון, חתום, מסודר, ומונצח, שהם מכרו מרצון, אף אחד לא יהיה מעליהם ולא גזלו מהם. זה המטרה, וככה היא בוצעה העסקה. העסקה הזאת, אפשר לכתוב עליה ספר, היא מאוד יפה, מאוד יפה בצורה מתוחכמת וטובה, הכל כדת וכדין.
ואת זה בעצם היה צריך להוכיח בפני בית המשפט, כאשר בא אותו חקלאי ואמר, לא, יש לי זכויות על האדמה הזאת, נכון?
אדם שאין לו שום זכות, כן. אין לו שום בסיס, אני גם הופעתי לבית המשפט המחוזי, אחרי שפרשתי אפילו. מטעם זה, והשופט התרשם מאוד מהופעתי שם, כי כולם אמרו לו מה שהוא אומר אנחנו מקבלים, ואז כמובן הסברתי לו מבחינה חוקית, והראיתי והוכחנו את הכל כמו שצריך, ולכן החלט לדחות את תביעתו ולרשום. הייתה בעיה, אני אגיד לך, ברישום הישן זה לא בנוי, זה מבוסס לא על מפה, אלא על פי תיאור של, של השטח. שאומרים, השטח הזה מצפון גובל פלונים, מזרח גובל אלמוני, גבולות. ואז לפי התיאור של הגבולות, שאפשר יהיה לזהות אותם בשטח, אפשר להגיע לגודל השטח. ברישום הוא הרבה יותר קטן, אבל כי הרישום נעשה בהערכה, בזמנו על ידי הטורקים, או על ידי לפי השיטה הישנה של הרישום.
אז מה, לכן, אנחנו... אפשר לנהל את זה בלי להביא את, את השופטים אל השטח, להראות להם, הנה פה זה, פה זה הגבול ש...
לא צריך, כי אם נעשה כזאת, היינו יכולים כל הזמן לטרטר שופטים, זה כן. דבר מקובל וידוע ומובן, וכל עורך דין אמור לדעת, אמנם לא יודעים, אבל כל שופט הוא, הבסיס שלו להיות שופט, זה לדעת חוקי קניין, חוקי מקרקעין, הוא יודע מה זה שיטה ישנה, מה זה שיטה חדשה, מה זה שטח לפי מפה מדודה, ושטח לפי תיאור בעל פה, הוא יודע את זה, אבל צריך לבוא להוכיח את זה.
כן. אברהם, אני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו ככה סיפרנו הרבה את הסיפור הזה, קצת התעכבנו על העניין המשפטי, אני רוצה רגע לצאת מהמקרה הספציפי הזה שנגמר בטוב אתמול, בית המשפט העליון אומר, כל העסקה שביצעת, הכל כשורה והכל כחוק, אפשר להמשיך ולבנות בקיבוץ ובמשרדי המועצה. אני רוצה לשאול אותך, בהיבט הכללי, העסקאות האלה מתבצעות כשיש על האנשים הפלסטינים, או מי שזה לא יהיה, איומים, ברצח, יש פטוות שאומרות שמי שיעשה עסקאות עם יהודים יגזר דינו או מוות או מאסר עולם. איך בכל זאת מתגברים על המכשול הזה של הפחד?
קודם כל, זה יותר סיפורים מאשר אמת. ותדע לך, האמירה הזאת היא סיפורים יותר מאמת. אני לא יודע אם מוצא אתכם בעיניך או לא.
לא, זה לא עניין של מוצא אתכם, זה עניין של מצב, כן.
אז אני אומר, זה עניין שאומר, מאיימים עליו להרוג לרצוח, כמעט, איך אני הופעתי בתי משפט שלהם, ואמרתי זה מחר, והאיש הזה הופיע ברשם מחר, ולא הרגו אותו. אין דבר כזה, יש מקרים, יוצא דופן שיש חשבונות, אז מחכים ואז שמים את זה, אומר שזה. אין חשש, אבל לא צריך לעשות את זה בריש גלי, כי אז, אתה מזמין אליך לאומנות עוינת, וזה כמובן איומים ודברים כאלה, זה יכול לקרוא, אם אתה נוהג שלא קשור, אבל אדם ברכושו זכותו לעשות זאת, ועשים את זה. אני קניתי, אני אומר לך, אין דבר, הר חומה, אתה מכיר מה זה הר חומה?
כן, בהחלט.
ג'בל זורנן, נקרא היה. זה קנייה שלנו. אתה רוצה לומר, נבי סמואל, יאלו, כל עשרות יישובים שהוקמו שם, על קרקע בבעלות פנויה כדת לחדין, אין תפיסה, זה לא כמו היום ההתנחלויות האלה שתופסים לשטח, אומר זה שטח מדינה ועולים עליו וזה, ואז יש בעיות שצריך לתנות, לא הייתה דריסת רגל בחלקה שבה נרכשה על ידי קרן קיימת, או נוטה, לא חשוב, בשם שנקנתה, שלא הייתה קנויה כדת וחדים, העלייה עליה הייתה לאחר שהעניין הזה הוסדר ונרשם כדת וחדים. אין דבר כזה. כל תפיסה אחרת, היא סותרת את עצם ישיבת הממשל הזה. כי לפי החוק הבינלאומי, הממשל הוא יושב ומנהל את השטח שהוא תופס, אבל איננו יכול להפקיע זכויות קניין. זה לפי החוק הבינלאומי, אני לא אומר את זה. זאת הסיבה שגם היה צריך לקנות. שאם לא, אז אם אני היום יכול לעשות כל מה שאני עושה בשטח שתפסתי, אז אין בעיה, הייתי עושה. אלא שצריך שיהיה לזה מעמד, ביטוי חוקי משפטי. ולכן זו הייתה הפעולה שלנו. עשינו שיהיה הכל כדת וכדין, בתמורה מלאה ואפילו מעבר לתמורה.
עכשיו אברהם, אנחנו ככה לקראת סיום של סיום השיחה הזאת, אנחנו קצת נעסוק בך היום. היום בעצם אתה, אפשר לומר, ממשיך את המפעל הציוני שלך, לא בעסקאות נדלן כרגע, אמרנו אתה כבר לא ילד, אבל כן. בעצם המגורים שלך, היום אתה מתגורר בחיפה, אתה בעצם כל הזמן מתגורר בחיפה, ואתה שותף לפעילות של הגרעין התורני שהצטרף אליכם, התושבים הוותיקים של של העיר, ובעצם, איך נאמר, מחזירים את מחזקים את היהדות בחיפה.
את עטרה לישנה, נאמר, בדיוק.
כן.
תקשיב, כן. אני רק רוצה לומר לך שאני חבר בשני מוסדות. האחד, המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובה. ארם צובה זה חלם, ובשבה כותרות שהרסו אותה הסורים. אני גם ימיד אותה העיר, ועליתי שנת 42 לארץ, ברגל. זה אני חבר מרכז זה, ולכן גם כאן אני יושב ראש הקהילה כאן. יש לנו בית כנסת יפה מפואר בהדר, בתחילת למטה, בשוק, על יד השוק, ואנחנו עוזרים ומסעים בכל מעודנו שההדר יישאר בהדרו, יחזור להדרו.
יפה.
ולכן אנחנו מסעים לכל מי שבא לעשות זה. וכאן הרב שמואל,
רגע, בוא, רק שאנשים, מי שמקשיב אלינו לא כל כך יודע במי מדובר, אנחנו מדברים על הרב שמואל ססון, רב הגרעין התורני אצלכם בשכונת הדר, נכון?
כן, אז מותר לי לומר, כי עכשיו הוא לא בפניי, אז אנחנו נותר לי לומר שפעול לא בפניי, אז אני אומר שזה לא רק רב, אלא גם חכם. אתה יודע, הספרדים קוראים לרב חכם.
כן.
כי הרב צריך להיות חכם גם, והוא חכם. הוא הרב חכם, הוא אדם שבקרב לבבות, עושה את הכל, עבודתו נאמנה, ואני ממש הזדמנות שאני מודה לו, ואנחנו נותנים כל סיוע אפשרי, ואני, כל פעולה שאפשר יהיה לחזק את חיפה, להחזיר את העטרה ליושנה, אני תומך בה ואני עושה, ואני משתדל כמה ככל יכולתי.
אתה אומר להחזיר את העטרה ליושנה, תמיד אמרו שחיפה היא חיפה אדומה, חיפה היא קומוניסטית, היא מנותקת מדת, אם תל אביב מנותקת אז חיפה עוד יותר מנותקת מדת, אתה אומר לא, יש איזה מקום לחזור אליו, פעם היינו משהו אחר?
אז אני אומר לך, כאשר אתה מדבר בלשון פוליטי, אז זה לא נראה טוב. אני מדבר על יהודים. אם גרו ברחוב השומר, או ברחוב אבן גבירול, או ברחוב בן יהודה, שהיום מי שמכיר על מה אני מדבר, אני גרתי שם. וגרים בזה, בזה היום ריק מתושבים יהודים, זה ארדו יהוד קוראים לזה, אדמת היהודים בחיפה. אז להחזיר את שזה תהיה בבעלית, ובישיבה יושב בה יהודים, זה לדעתי לא שייך לצבע, לא אדום ולא צהוב ולא ירוק. יהודי הוא יהודי, כאשר הוא יושב במקום, והוא יודע שזה מקומו, ולא בחול, ולא במקום שמוכרים יותר זול בחוץ לארץ, אז הוא יושב, חוזר לכאן, זה מעשה הטוב ביותר שאפשר יהיה לעשות כתרומה לעם ישראל.
יפה.
ואנחנו עושים את זה, אני עושה את זה בהכרה מלאה, ותרמתי הרבה מאוד, ואני רק אומר לך כדי בלחש, שאני גם יכיר חיפה.
אז הנה, תשמע, האמת היא שאנחנו לקראת סוף השיחה, אנחנו צריכים להגיד את כל התארים שלך, אז זה קצת מסובך, יקיר חיפה, יושב ראש קהילת יוצאי חלב, עורך דין, נוטריון, ועוד
חבר,
כמה...
חבר ועד העדה היהודית הספרדית בחיפה.
זה ארוך מדי בשבילי, אתה אמרת, אז אני סומך עליך. עורך הדין אברהם הללי, אני מאוד מודה לך, גם על העבודה שלך במשך כל השנים, וכמובן גם על השיחה הזאת שלנו היום, תודה רבה, כל טוב.
בבקשה,
כל טוב. שלום. שלום. התבטאותו של שוטר במהלך עדות שנתן במשפטו של תום ניסני, מי שמואשם בהפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו בהר הבית, ההתבטאות הזו חשפה את האופן, לכאורה חשפה את האופן שבו רואים שוטרי המרחב של הר הבית את המקום כשייך לערבים, את היהודים הם רואים כמבקרים בלבד. אנחנו רואים שלום לפרקליטו של ניסני, עורך הדין יצחק בם, שלום לך.
שלום, שלום.
אני מבין שבהמתחתך ככה מתוך הדיונים עוד כמה אמירות שמלמדות שלא מדובר באיזושהי אמירה מקרית.
אכן, השוטרים טענו לאורך כל הדיון שמי שיפר את הפרובוקציה זה היהודים שהעזו להתיישב בחלק הדרומי של הר הבית ליד שרידים ארכיאולוגיים בתקופת בית המקדש, ובעצם הערבים שהקיפו את היהודים בצעקות אימה של אללה אכבר ויצרו חשש שביהודים יותקפו, הם רק הגיבו לפרובוקציה של היהודים. למעשה השוטרים רואים בהר הבית את היהודים כגורם הבעייתי הפרובוקטיבי, והערבים לשיטתם זה סט עמים שמגיב לפרובוקציות.
ואת הדבר הזה אתה גם שומע מתוך אמירות שלהם, של השוטרים.
בהחלט, כאשר שאלתי למה לא עוצרים את הערבים שמקיפים את היהודים עם צעקות אללה אכבר ויוצרים את החשש שהיהודים יותקפו, הקצין אמר, הם לא עוברים שום עבירה. כנראה הקצין לא מכיר את חוק העונשין ולא מכיר את עבירת ההתפרעות, ולא מבין שהמון שמקיף קבוצה של יהודים ומאיים לפגוע בהם עובר את העבירה של התפרעות, ובהתפרעות הזאת צריך לטפל.
זאת אומרת, הדבר הזה שקיבלנו אותו ככה כאיזה נורמה שאמורה ביטת וכל אלה צועקים כשיש ביקורים של יהודים, הדבר הזה מנוגד לחוק.
הדבר הזה מהווה עבירה של התפרעות. למרבה המזל, בשנת 2015 המורביטת והמורביטון הוצאו על מחוץ לחוק, ומאז המצב בהר הבית שקט הרבה יותר והרבה יותר ידידותי לעליות של יהודים. אבל בתקופה שאנחנו מדברים עליה, בסוף 2014, בהחלט היו התפרעויות יומיומיות של ערבים בהר הבית, והמשטרה לא טיפלה בזה, והיום גם שמענו למה המשטרה לא טיפלה בזה. כי המשטרה באותה תקופה לא סברה שההתפרעויות של הערבים מהוות עבירה.
עכשיו, מכיוון שהפרשה הזאת כבר מתגלגלת, יש תגובה של המשטרה. המשטרה אומרת, ואני אקרא קטע קטן מתוך התגובה שלה, שמדובר פה בניסיון של בעלי עניין לייחס למשטרה דעות או עמדות בנושאים פוליטיים או מדיניים, ולהטיל דופי בפעילותה המסורה של מאות שוטרים ולוחמים באזור במשך כל ימות השנה, והדבר הזה פסול וחוטא לאמת. אז מה, אתם בעלי עניין שמנסים להכפיש את השוטרים?
אנחנו בעלי עניין שהשוטרים ינהגו בצורה מקצועית ואובייקטיבית מתוך הכרה של העובדות. הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. יותר קדוש מכותל, שזה הקיר החיצוני של הר הבית, יותר קדוש מכל דבר אחר. וכאשר השוטרים אומרים שהערבים בהר הבית הם מקומיים והיהודים בהר הבית הם מבקרים, השוטרים בעצם מתכחשים למשמעות של הר הבית ליהודים ומתעלמים מן ההיבט הזה. הם הופכים את עצמם לבעלי עניין ומציבים את עצמם לצד הוואקף ולצד המתפרעים הערבים.
אבל האמירות האלה, מקומיים מול מבקרים, הם נמשכות גם היום? שומעים אותם גם היום?
השוטרים העידו בבית המשפט ביום ראשון השבוע וחזרו על האמירות האלה. אז כנראה שהשוטרים צריכים סדרת חינוך? לא יודע. כנראה שהשוטרים פשוט לא מבינים איפה הם נמצאים ומה המשמעות של הר הבית ליהודים.
עורך הדין יצחק בם, סניגורו של תום ניסני, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה, שלום שלום. שלום.
כולנו שמענו וראינו את תוצאותיו של סקר חדש של ה-CNN שבחן את היקפיה וממדיה של האנטישמיות באירופה. מהסקר עלה שאחד מתוך חמישה אירופים מצדיק אנטישמיות, ל10% יש עמדות שליליות כלפי יהודים, שליש סבורים שהאנטישמיות היא תגובה למדיניות ישראל, ועוד ועוד פרטים נוספים. אנחנו רוצים לשוחח גם על התוצאות וגם על התובנות, לא בטוח שהן כל כך אמורות להרעיש אותנו. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה לאנטישמיות ושואה, הדוקטור קיריל פפרמן, שלום לך.
שלום עליך, בוקר טוב.
מרצה באוניברסיטת אריאל, וכשאתה מסתכל על כל הנתונים האלה שמגיעים מהסקר הזה, מה אתה אומר?
גם עליי זה לא עשה רושם כביר במיוחד. כל מי שנמצא בתחום, וצריך לומר הרבה יותר, לאו דווקא מקצוענים, כל מי שעוקב אחרי נעשה באירופה או בכלל, נראית, לא צריך, הייתי אומר אפילו במובן מסוים הופתעתי לטובה.
זאת אומרת, הציפית שהאחוזים יהיו הרבה יותר גבוהים?
הרבה יותר גבוהים, והרצות מסוימות שיש לנו נתונים, ממצאים עקיפים לגביהן, כמו גרמניה, דווקא לא מצטיירות בסקר הזה כמובילות בתחום האנטישמיות. אני הייתי מייחס את זה אולי פחד של הגרמנים של היום, בוא נגיד, מזהרים במיוחד בכל פעם כאשר שואלים אותם בנושא היהודי, ואילו במזרח אירופה שכן מככבת בסקר הזה, נראית הפחד הזה הוא איננו, ואנשים אומרים מה שיש להם ליבם
בנושא היהודי. אם הם היו בטוחים שהסקר יהיה באמת אילום שם, זה אילום שם ואפשר להגיד את האמת, היינו מקבלים תוצאות הרבה יותר מדהיגות.
כן, אבל לטנר מדהיגות, אבל שהן יותר קרובות למצב האמיתי. זו ההתרשמות שלי, ופשוט נראית הרוח הזו של שצריך להיזהר בדברים, ונראה של התקינות הפוליטית עוד לא לגמרי הגיעה למזרח אירופה. ואת גרמניה זה בכלל סיפור בפני עצמו, כי כל ילד שם לומד מגיל אפס שנושא הוא יהודי, זו בעיה מיוחדת, יש להיזהר בתנרת, יש כאלה כמובן שהפנימו שתנרת ותנרת ושינו לגמרי את ה... נגיד, הם לא הגרמנים של 90 לפני 90 השנה, אבל את האחרים, אני מניח שלפי הממצאים האחרים שיש לנו, את נראית מדעים, יש להם דעות קדומות בלשון המעטה בנושא היהודי.
אבל אתה אומר שבעצם כל ילד, אומרים לו כבר מגיל צעיר, זה נושא שכדאי לא לדבר עליו? זאת הרמה? או שאומרים להפך, אתה אמנם חושב נגד, אבל בוא בכוח נכניס לך אג'נדה חיובית ליהודים, ואז כשהוא באמצע הוא מתבלבל ואומר עזוב, אני לא מדבר על זה.
אם אנחנו תלוי מאוד בארץ, לא הייתי הולך כל כך רחוק, אבל אלה הן שאלות שלהרבה אירופאים יש לדעתי דעה היא הרבה יותר קדומה מכפי שהם יכולים להביע אותה בפומבי. אני מדבר אירופאים מהלידה. המאגרים שבאים ממזרח התיכון נראית, מתבטאים בצורה יותר חופשית, ונראית, לכן הם גם כן מככבים בהרבה מאוד סקרים כמובילי אנטישמיות.
העובדה שהרבה ישראלים מגיעים ומשתקעים באירופה, בעיקר בברלין, אבל לא רק, זה משנה משהו? ההיכרות האישית עם יהודים משנה משהו לנוף האירופי?
זה יכול להשפיע, וכן לדעתנו משפיע לכאן ולכאן. נראית, יש ארצות שהנוכחות או היעדר היהודים כמעט ולא משפיעה על היחסם כלפי היהודים, למשל פולין. הארץ שכמעט ואין ביהודים, אבל עדיין הרבה מאוד אנשים במיוחד מהפריפריה מחזיקים בדעות קדומות כלפי היהודים, ולמרות זאת למשל נראית לימודי היהדות פורחים באוניברסיטאות בפולין. נראית זה לצד זה, נראית יש מגמות סותרות, אם כי זה מנת חלקם של מעטים יחסים של אלה שרוצים ללמוד וכולי, אבל עדיין זו תופעה חדשה. מצד שני הייתי אומר שהרבה מאוד אירופאים, במיוחד במערב ומזרח במערב ובמרכז אירופה, יודעים שהסוגיה היא יותר מדי טעונה. הם יכולים את נרד לחטוף ואת נרד להיות מואשמים בדעה האנטישמית, וזאת נרד זה יכול לעלות להם אפילו בקריירה. והייתי בכלל אומר, זה בכלל תופעה מעניינת למה CNN מכל הערוצים ואפיקי אתנרד וערוצי תקשורת האחרים בחרו לעסוק בנושא הזה. זו שאלה בפני עצמה.
רגע, ומה התשובה שלך ברמה האישית? מה אתה מעריך?
זה מעניין, זה מעורר סקרנות, נראית, כי CNN נראית לא פעם, בוא נגיד, מצאו את עצמם על הכוונת הישראלית, כאשר האשימו אותם בסיקור לא הוגן, והטיית הסיקור לצד הלא יהודי, לא ישראלי, נראית, לגבי כל מה שקורה במזרח התיכון. הייתי אולי אחד, כי אף אחד לא הכריח אותם, לא אף אחד לא הזמין את הסקר הזה, הם עשו את זה מרצונם החופשי, כמה שאפשר לראות. וזה, לדעתי, אפשר לראות את זה כמעין תשובה שלהם לשמות שעולות מדי פעם בסיקור, בנקיטת צד, בסכסוך שלנו.
עכשיו, בואו רגע נעבור שנייה לארצות מערב אירופה. שם, כמו שאמרת, הנושא הזה של הפוליטיקלי קורקט מאוד מאוד משמעותי. איך בכל זאת נדע מה הם חושבים עלינו?
אין אפשרות לדעת את זה, תמרת, אילו היינו אומרים, תמרת, מעביר, עושים סקר כזה מלפני 90-100 שנה, תמרת, כמעט ולא היו מגבלות כאלה, היית יכול לומר שזה אכן משקף בצורה מימנה את הלך הרוח. בציבור. היום אי אפשר לדעת. משום מה, את מרת שוב פעם, משום מה, את מרת ואת מרת זה לדעת האלה שלא עוקבים אחרי הנעשה. יש התפרצויות זעם באירופה שבאות לידי ביטוי בהתקפות על היהודים, במילוליות או באנטישמיות בתקשורת בו או בחילול קברות. מרת ו... המדע של היום, זאת אומרת, במקומות כאלה, אינו מסוגל לברר מאיפה זה מגיע, כי הסקרים הם טובים. אתה רואה 90% או 75% הם מביאים דעות, זאת אומרת, נתחלות או חייביות כלפי יהודים. אז מאיפה זה בא, מאיפה זה צץ? השוליים, מאיפה, זאת אומרת, קשה מאוד לדעת את זה. זאת אומרת, לדעתי הייתי מייחס את זה ל... אלא ההשפעה השלילית של התקינות הפוליטית, שפשוט לא מאפשרת לנו לדעת מה קורה שם.
אגב, ההצבעות בבחירות, שם כל אחד גם יודע שמאוד מאוד חשוב להביע את עמדתו, וגם הוא מאחורי פרגוד, אף אחד לא רואה מה הוא שם שם במעטפה. יכול להיות שמהתנודות הפוליטיות בכל אחת ממדינות מערב אירופה, אנחנו כן יכולים להבין מה חושבים על מפלגות בעלות גוון אנטישמי?
זה כן, זה אחד האפשרויות לדעת, ללמוד על כך ביתר בירור. אבל הייתי אומר כך, את מראית עוד תובנה שאפשר, שהייתי אומרת קשה להגיע אליה, אבל בכל מקרה לדעתי כן קיימת באירופה, זה הבחנה בירור. בית נראית שזה חדשה מאוד בעולם האנטי-יהודי, האנטישמי, בין היהודים לבין ישראל וישראלים, נראית במיוחד אלה שחיים פה. כי היהודים בהרבה מאוד מקומות נתפסים כמובילי המחנה השמאל, מחנה ליברלי, בעוד שישראל נתפסת בזירה הבינלאומית כמדינה שמרנית יותר, שמקדמת אג'נדה שהיא קרובה לליבם, זאת אומרת, של שמרנים רבים במזרח אירופה, אפילו עכשיו במרכז אירופה. וההבחנה הזו היא חדשה לגמרי בעולם האנטישמי, כי שעד לא מזמן ראה את כל היהודים כמקשה אחת.
ולכן הם יכולים בעצם, וזה מה שלא מקובל על ראש הממשלה ועל ממשלת ישראל, הם מנסים לעשות את החלוקה, אין לנו משהו נגד היהודים, יש לנו משהו נגד מדינת ישראל והמדיניות שלה.
זה נכון, נראית, אבל זה נראית, כל עוד היהודים לא נראית, מעורבים בפוליטיקה הפנימית או בכלכלה הפנימית, נראית, למשל, היה מעניין ללמוד איך כניסת היזמים הישראלים לשוק, במיוחד במזרח אירופה, משפיעה על הלך רוח בציבור המקומי, ועל יחסם כלפי היהודים, כי זה משהו, זה לא מדינת ישראל, הם יהודים, פשוט בעלי דרכון ישראלי. אז, אבל בפועל יש נעשית עכשיו, הבחנה היא אותם אנשים שיכולים להחזיק בדעות, קדומות כלפי יהודים, מרד ולהצביע על מפלגות שמרניות במרכז אירופה ובמזרחה, הממשלות שלהם יכולות להיות החברים הטובים שלנו. ולכאורה אין, והאנשים המקומים לא רואים בזה סתירה. זוהי בפירוש התפתחות חדשה, אבל היא מעניינת. אני מניח שאם נתחיל ממש לגרד מה עומד מאחורי ההתקרבות של מזרח אירופאים רבים כלפינו, מאחורי זה עומדת, יש כמובן אמונה עתיקת ימים בכוח היהודי הכובש עולם, ושהדרך לוושינגטון עוברת דרך ירושלים. אז אבל כך או אחרת, אבל זה נראית לכאורה, בוא נגיד, זה נראית, אפשר, נראית, אפילו מדינת ישראל של היום יכולה אפילו לנצל את הדברים האלה.
טוב, אז אנחנו, כמו שאתה אומר, כנראה לא נדע באמת מה הם חושבים עלינו, אבל אני ממש לפני סיום אני רוצה לשמוע, האם אתה כמי שחוקר את הנושא הזה של שואה ושל אנטישמיות, רואה באמת בכל האמירות האירופיות, אנחנו רק מתנגדים למדיניות הישראלית, רואה בזה האנטישמיות החדשה. או שאולי, לגיטימי, אני מתנגד לתפיסת, למה שאתם עושים ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, או איך שלא נקרא לזה, אני מתנגד למה שאתם עושים מול עזה, ולכן אני תוקף ורוצה להחרים ורוצה לבקר את ישראל, אבל אני לא אנטישמי.
לדעתי יש כאן כמה זרמים בוא נקרא לזה בהגות המערב אירופאי, שחלקם רק לא מרוצים ממדיניות ישראל כלפי הערבים, כלפי הפלסטינאים, וחלקם הם לא מקבלים ישראל בכלל, באופן גורף. ועבור האנשים האלה שלא מקבלים את ישראל בכלל, זו הדרך היחידה להביע את הדעות שלהם באווירה ששוררת במערב אירופה. הם לא יכולים לומר את זה, לא יכולים לומר יותר.
זאת אומרת, גם פה הפוליטיקלי קורקט הוא משתלט גם עליהם.
כן, כן, לא משתלט, השתלט כבר מזמן. פשוט נראית, אנחנו עוד נראית, הסקר הזה הוא חד פעמי, לא יכולנו לומר, נראית, מה היו הדברים, איך הדברים נראו לפני שנה או שנתיים. לדעתי, התופעת נראית, במערב אירופה הזה, הפוליטיקלי קורקט שולט ביד רמה.
זהו זה, הפוליטיקלי קורקט ניצח אותנו, אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, כנראה. הדוקטור קיריל פפרמן, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה לכם, שלום.
שלום, שלום. בהר הזיתים נערכים לפעילויות מיוחדות למהלך ימי החנוכה, בין השאר גם פעילויות לילדים. שלום, אנחנו אומרים לרב הלל הורוביץ, שלום.
שלום, שלום וברכה.
מנכ"ל בתי העלמין בירושלים, מי שעומד מאחורי המיזם הזה כמו עוד הרבה מאוד מיזמים סביב הר הזיתים. ולפני שאני שואל איך בדיוק מחברים ילדים למקום, בכלל מה התוכניות?
לפני הכל אנחנו ממשיכים ממש בכל העוצמה לחזק את הר הזיתים. אנחנו יודעים שאיפה שיש יהודים והרבה יהודים ולאורך זמן יש ביטחון, וברוך השם אנחנו כבר שנה רביעית של פעילות רצופה שאנחנו פועלים לעידוד העלייה להר הזיתים תוך חיזוק הביטחון, והודו להשם כי טוב, אנחנו ממש רואים את התוצאות הברוכות. אין יותר חילולי קברים, אין ונדליזם בהר, ההר מתורסק טוב, גם בכבישים, בצירי העלייה להר, ממש ממש פחתו זריקות האבנים והפגיעות ביהודים שעולים להר, ובאמת ברוך השם, אחרי אנחנו מזמינים את כולם להמשיך לעלות אל הדבר הענק הזה שיש לנו בירושלים, הר הזיתים, מקום קבורה של 3,000 שנות ההיסטוריה של ירושלים, נוגעים שם בהיסטוריה של כל הדורות של ירושלים, כל הענקי וגדולי הדורות. ואנחנו כחלק מאותה פעילות ממשיכים גם עכשיו את המסורת שלנו בחג החנוכה. יש לנו 3 אירועים בחנוכה השנה בהר הזיתים. ביום שני, נר שני של חנוכה, כ"ה בכסלו, השלישי לחודש, שלישי ל-12, אנחנו מקיימים את טקס הדלקת הנרות המסורתי שלנו בהר, יחד עם מפקדי המשטרה שמלווים את כל הפעילות שלנו, תת ניצב דורון טורג'מן, שהוא מפקד מרחב קדם במשטרה, שממש יש לנו הרבה הכרת הטוב לפעילות שלהם, וכל שוטרי המרחב משתתפים איתנו בהדלקה, זה טקס הדלקה חגיגי, ליווי מוזיקלי כמובן, שירה וריקודים, עם ארוחת ערב מאוד 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 משובחת לכבוד החג, והמרכז של האירוע זה הרצאה מרתקת של דוקטור גרשון מקוחווה על גבורת המכבים בימים מהם הזמן הזה, שגרשון מקוחווה ידוע בהרצאות המאלפות שלו, באמת חוויה מיוחדת. במקביל להרצאה יש לנו פעילות אטרקטיבית לילדים, לילדים מגיל 4, מגיל 3, עד גיל 10, 11, אז גם פעילות מיוחדת לילדים כדי שההורים יוכלו ליהנות מההרצאה של גרשון. אז זה קורה ביום שני הקרוב, ביום שני.
סליחה הרב הורוביץ שאני קוטע את הדברים, כי הנקודה הזאת מעניינת אותי באמת. איזה פעילות יש לילדים בהר הזיתים?
אז אנחנו רק נאמר, האירוע עצמו מתקיים בתוך מלון שבע הקשתות. מלון שבע הקשתות זה המלון שנמצא בפסגת הר הזיתים, חולש על כל העד. האירוע עצמו אנחנו לא מקיימים בתוך חלקות הקבורה, אלא במתחם המלון שהוא צופה ובעצם במרכז הר הזיתים. כמובן שגם כהנים, שואלים אותם הרבה, כהנים יכולים להגיע, כי זה לא בתוך בית הקברות. ושם בתוך המלון בעולם המרכזי יש לנו את האירוע למבוגרים, ובאחד האולמות הצדדים יש את הפעילות לילדים במקביל לאירוע למבוגרים.
אוקיי.
כל מקרה האירועים שלנו
זה נתקדם בשבוע, מה אחרי יום שני?
אז יש לנו גם בסוף חנוכה, זאת חנוכה, יש לנו שני אירועים ביום שני, בית בטבת, בעשירי ל-12, יש לנו אירוע צהריים גדול, זה נקרא פארק הזהב, זה פארק זהירות בדרכים שעולה להר הזיתים, מה שהעמותה של ישראל גולדברג שהיא עושה כל שנה, אירוע חנוכה לילדים, למשפחות, חוויה מיוחדת, באמת לחיזוק ההסברה של הזהירות בדרכים, אז הפארק הזה עולה להר הזיתים, בועל ענק ליד מלון שבע הקשתות, זה משעות מאחת בצהריים ועד השעה 6 בערב. ילדים ייהנו שם מאטרקציות מאוד 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 מיוחדות, שהכל זה סביב ההסברה של זהירות בדרכים, שלצערנו אנחנו יודעים כמה צריך היום לחנך ולהסביר ולמבוגרים ולצעירים ולילדים ללמד על החובה לזהירות בדרכים.
וזה בעצם יהיה האירוע החותם של חנוכה?
לא, 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 ובערב יש לנו אירוע של חותם חנוכה, יש לנו מופע חגיגי של ישי ריבו ונתן גושן, גם כן באוהל בפסגת הר הזיתים, מופע חנוכה מיוחד, באמת שככה יחתום את אירועי חנוכה בהר הזיתים. כל האירועים שלנו, יש לנו הסעות מסודרות לציבור כדי להקל על אנשים, יש לנו הסעות מחניון גבעת התחמושת, גם לאירוע הדלקה, האירוע הראשון, גם לאירוע של הילדים, גם לאירוע של ישי ריבו, יש לנו הסעות מסודרות, והאירועים הם כמעט כמעט חינם, יש השתתפות מאוד סמלית באירועים, כדי להשתתף בהורים צריכים להיכנס לאתר שלנו, עולים להר הזיתים באינטרנט, ואפשר לראות את שלושת האירועים ולרשם. חוויה מיוחדת, החוויות בהר הזיתים, הייתי אומר שיש בהם זכות משולשת, קודם כל באים לחוויה חינוכית, רוחנית, תרבותית, מיוחדת, שהיא חוויה לכל המשתתפים בה, שהיא דבר שהוא בפני עצמו דבר יפה ואיכותי ומרומם ומחזק. דבר שני זה ההתקשרות להר הזיתים, לכל ההוד והמופת שנמצא בהר הזיתים, כל ענקי הדורות, כל דמויות המופת, ברגע שמגיעים לשם אנחנו סופגים מהקדושה של המקום, מהחיבור להר הבית, כי אנחנו צופים על הר הבית, ומהחיבור לענקי הדורות. הדבר השלישי, כל מי שמגיע שותף איתנו, באמת מחיזוק הביטחון, חיזוק הריבונות בהר הזיתים, זה כרטיס אחד, אנחנו שלושה בכרטיס אחד, נושא בכרטיס לך, אתה גם מחזק את הריבונות בביטחון המקום, אתה גם מקבל חוויה חינוכית, רוחנית מיוחדת, וגם מתקשר למקום הקדוש הזה.
עכשיו?
בחנוכה, שזה הדבר המיוחד בחנוכה, זה העניין של שמן זית לך, נס פח השמן, והשמנים של בית המקדש, וגם השמן המודר היום להדליק את החנוכיה, זה שמן זית, זה הר הזיתים, זה מחבר אותנו במילה לשמחת החג, להערת החג, ואנחנו מאירים את הר הזיתים עם האירועים המיוחדים שלנו, ואנחנו מזמינים את כל הציבור באמת לבוא וליהנות ולחוות את החוויה המיוחדת הזאת, שהיא פשוט, פשוט זכות גדולה להיות חלק מהמפעל הגדול הזה.
ואני חייב לציין שמפעם לפעם שאנחנו מדברים לקראת אירועים שכאלה, אני רואה שהשאלה על, שיש שאלה אחת שבעצם יורדת מעל סדר היום, וזה השאלה איך משווקים מקום שבאמת היה עליו תיוג כמסוכן, במקום שהוא בית אלמין, מי רוצה ללכת לבית אלמין, אנשים רוצים ללכת לבית המשתה ולא ללכת לבית האלמין, וזה נשמע לי שמכל האירועים האחרונים, אתם קדושים באנשים שמגיעים מכל רחבי הארץ, השאלה הזאת בכלל כבר לא קיימת.
זה באמת מדהים ומרגש לראות את הציבור שמגיע, זה לא רק ירושלמים, מגיעים אנשים מקריית טבעון, מחיפה, מאשדוד, פתח תקווה, באר שבע, אשקלון, אני שואל אותם, איך טרחתם את כל הטרחה הגדולה הזאת, לנסוע, מרחקים, ולבוא, ואנשים אומרים, פשוט אנחנו רוצים, לא היה לנו שנים את ההזדמנות לבוא להר הזיתים, לבוא למקום המיוחד הזה, לבוא לחיפור המיוחד הזה, וברגע דרך נפתחה והאווירה נפתחה, אנשים פשוט באים ונהנים וחוזרים עוד פעם ועוד פעם, כי מרגישים שיוצאים עם מטען עצום, מטען עצום, גם חוויה, גם קודש, גם רוחניות, גם אפילו פה ארוחת מסיבת חנוכה שאנחנו נותנים פה סעודה מאוד מכובדת והכל במחיר ממש מסובסד. אני חייב גם להכיר הרבה תודה גם למשרד ירושלים למורשת של השר זאב אלקין והמנכ״ל שלו רני שעה, וגם למשרד התרבות, לשרה היקרה שלנו מירי רגב, ולמנכ״ל יוסי שרעבי, וגם למנכ״ל משרד הדתות עודד פלוס, שבאמת המשרדים, שלושת המשרדים האלה עוזרים לנו למועצת בתי העלמין בירושלים, עוזרים מאוד מאוד כדי להעצים את הפעילות שלנו בהר הזיתים, שכולם מבינים שזה בעצם הדרך היחידה לחזק את הר הזיתים, לשמור על הר הזיתים, לתת את הכבוד הראוי למקום הקדוש הזה, וברוך השם אנחנו זוכים לראות הצלחה במעשה ידינו.
יפה, אנחנו כמובן נאחל לכם הרבה מאוד המשך הצלחה, אפשר לומר כך.
רק ברשותך חוזר ואומר, מי שעוד רוצה להירשם, חלק מהאירועים כבר אולי כבר אין יותר מקומות, יש לנו שיש עוד מקום להיכנס, אז פשוט נכנסים לאתר בגוגל, רושמים, עולים להר הזיתים, מאוד פשוט, עולים להר הזיתים בגוגל ומגיעים לאתר שלנו, אתר הרישום, ואפשר לרשם בצורה חלקה ופשוטה, ומקבלים הודעה מסודרת ב-SMS, ממש עובד מאוד מאוד יפה. ברוכים הבאים.
הרב הללורוביץ, תודה רבה, שיהיה חג שמח ומאיר, כל טוב, שלום שלום.
תודה רבה.
אהבה. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לשרת המשפטים השרה אילת שקד, לדוקטור קיריל פפרמן, לעורך הדין אברהם הללי, לרבי ללורוביץ, לעורך הדין יצחק בם, לכם על ההאזנה. סעו בחל ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.